ערב טוב לכולם, כל מי שהגיע בזמן, כל הכבוד, אני רואה פה כמה חבר'ה, אני רק מזכיר לכם כמו תמיד, יש לכם למטה תיבת שאלות כזו, כתוב עליה questions, אנחנו אוהבים ככה להיות באינטראקציה עם הקהל, בא לכם לשאול שאלה, יש לנו אורח מאוד מיוחד, תכף אני אציג אותו, רק אם אתם יכולים לכתוב לי בתיבת questions כזה, זה כל הכבוד, היי או ערב טוב, אם אתם שומעים אותי ושנדע שהכל סבבה, בואו נראה מי הגיע איתנו הערב, דור לנקרי, אופיר חדד, בר פיינברג, סתיו שושלב, עידן שפרץ, ראובן אלבז, שרון מנחם ועוד רבים וטובים. אז שוב, יש לכם questions, שאלות כאלה, תכתבו לנו מדי פעם, היי, שומעים אתכם, שאלות וכן הלאה. אוקיי, אז הערב נמצא איתנו באמת אורח מהשורה הראשונה, או אפילו מלפניה, דוקטור חיים זיכרמן. אז חיים הוא דוקטור למשפטים, הוא ראש בית הספר לנדל"ן בקריה האקדמית אונו, וחוקר החברה החרדית בישראל, הוא מרצה בכיר בפקולטה למשפטים, עוסק בדיני מקרקעין, במשפט ציבורי, בסוגיות דת ומדינה, מייעץ לגופים ממשלתיים וציבוריים בתחומים משפטיים וחברתיים, ועוד ועוד ועוד, בינתיים אני רואה פרגון מהקהל, אופיר כותב לנו, ניר אין עליך את אותך, נהנים מכל רגע ממך. לא, האמת שזה לא ממני, זה מהאורחים, תכף שיהיה לכם באמת מאוד מעניין, אני רק עושה את האינטרו ושואל קצת שאלות. אז חיים, ערב טוב.
ערב טוב ניר, מה המצב, מה קורה?
אני מקווה שהצגתי אותך כמו שצריך, בטח שכחתי איזה כמה טייטלים, אתה מוזמן להוסיף למי שלא מכיר.
כן, נשוי לנעמי, אבא לחמישה.
אוקיי, אוקיי, תשכחתי, אוקיי.
כן, יש...
אוקיי, אז בטייטלי המקצועים קלעתי ברוב הדברים.
קלעת.
מעולה.
ואני גם אחד מהנסיינים המרכזיים של טסלה, אני ככה כבר הספקתי להרוס אחת.
נכון. אז זהו, חיים גילה לי שהוא תוך כדי השיחה, הוא נוסע בטסלה ויש לו אוטו פיילוט, אז לי אין טסלה, אז אני נאלץ לשבת במקום אחד, אין לי את הפריבילגיה הזו, אולי בעתיד, אבל מגניב. טוב, יפה מאוד.
אז אהלן ניר ואהלן לאורחים, שלום לכולם. אנחנו, אני שמח להתארח אצלך. מה שאני למדתי עליך האחרונה, שאתה מכונת ידע, מכונת תוכן משומנת, ואני תמיד אומר לסטודנטים, זה לא רק מה שאתם לומדים באקדמיה, זה לא רק מה שאתם לומדים בקורס כזה או קורס אחר, מי שרוצה להתעסק בנדל"ן, הדבר הכי חשוב שהוא צריך לפתח זה אוזניים. בסוף אם אתה רוצה להכיר נדל"ן, אתה חייב להבין מה קורה. ובשביל להבין מה קורה, זה לא רק מה שאתה לומד. כי מה שאתה לומד בעצם זה כלי ניתוח. כשאני יודע מיסוי מקרקעין, כשאני יודע לתכנן, כשאני יודע לקרוא חוזה, אני יודע לנתח אינפורמציה. אבל הלמידה לא נותנת לי את האינפורמציה. הלמידה נותנת לי לנתח את האינפורמציה. עכשיו, לפני חמש דקות, כותב לי מישהו, חבר, אומר לי, יש לי חבר טוב, מחפש דירה להשקעה באזור 2.3-2.5 מיליון שקל. עכשיו, דבר אחד, זה לדעת איך לנתח עסקה כזאת, מתי היא כדאית, מתי היא לא כדאית, אולי נעשה את זה עוד מאה. דבר אחר, זה לשמוע, אתה כל הזמן צריך אינפורמציה. מי שרוצה להתעסק בנדל"ן, אגב, לא דווקא התעסקות מקצועית, גם התעסקות כחובב. אתה יודע, ויש הרבה מאוד נדל"ניסטים חובבים, הדבר הכי חשוב בגוף זה האוזניים. וברגע שיש לך את האוזניים...
מה בעצם ההגדרה שלך לחובב? מה זה אומר בעצם?
נדל"ניסט חובב זה לא המקצוע שלו. בסדר, הוא יכול להיות, להתעסק בהייטק, הוא יכול לעבוד בהייטק, הוא יכול לעבוד במיני מקצועות, אבל הוא מתעניין בנדל"ן. אולי הוא גם עושה השקעה קטנה, אולי הוא גם רוצה לקנות דירה לילד, או דירה לעצמו.
זה לא כאילו המיין ביזנס שלו, אוקיי, הבנתי.
אז זה לא יצחוק, ולכן נראה לי שאני ככה אומר שאתה, מכונת ידע, אני בעצם אומר לסטודנטים או לכל מי שרוצה להתעסק בזה, הכי הכי חשוב זה לספוג מידע, זה לדעת מה קורה, זה לפתוח אפליקציות, זה לפתוח עיתונים, ויש כל כך, היום יצא בישראל היום חוברת 130 עמודים, תוריד את הפרסמות 20 עמודים, כן, אבל...
של אופר פטרס, לא? של אופר פטרס,
כן, כן.
בדיוק. שלחתי את זה גם לצוות.
אבל אני אומר, זה בכלל לא משנה. מה שחשוב זה כל מקום שאתה יכול למצוא אינפורמציה, תיקח. תיקח מהאתרים, תיקח מהוובינרים, תיקח מהפודקאסטים, תיקח משיחות עם חברים, אתה יודע. ויכול להגיד לך גם שבשיחות אחד על אחד שאנחנו עושים, אתה איתי או אני עושה עם מישהו אחר, מתחדדים דברים. וככה לאט לאט אתה לומד להבין ולדעת מה קורה ולהיות מעודכן. וזה אולי אחד מהדברים שהכי קשים לי בהשקעות נדלן בחול. ופה ככה אנחנו נכנסים, מה שנקרא קופצים למים. כי אנחנו כולנו יודעים שיש לך הרבה ככה פרסום וזה, נדלן בחול, נדלן בחול, בוא תקנה נדלן ברומניה, בגרמניה, בפורטוגל, ביוון, בקפריסין, איפה שלא, בארצות הברית, במיליון מקומות, בקליבלנד, וזה. ומה הבעיה? הבעיה שאין לך מספיק אינפורמציה ואין לך כלי ניתוח. בסוף נדלן זה סיפור מקומי. Okay. הרי בוא ניקח דוגמה פשוטה. אם פורצת, אם נגיד לא פורצת מלחמה, אתה יודע מה? נגיד אם יש בחירות, האם זה נתון רלוונטי שמשפיע, שיכול להשפיע על השוק? כן. אבל אם אני כאזרח מקומי, כתושב מדינת ישראל, אני יודע הרבה מאוד משתנים, אני יודע לשקלל אותם בתוך ההחלטה שלי. אבל אני לא יודע לשקלל מספיק משתנים בכל מה שקשור לפורטוגל או בכל מה שקשור ליוון. ולכן אני אומר, מי שרוצה להשקיע בנדלן כמשקיע מושכל, אני לא אומר, יש אנשים משקיעים פסיביים, סומכים על מישהו, נותנים לו את הכסף, הוא יעשה את העבודה, זה משהו אחר. אבל מי שרוצה להשקיע כמשקיע מושכל, אתה חייב אינפורמציה ואתה חייב כלי ניתוח. וזה קשה מאוד להשיג במדינה שהיא לא המדינה שאתה חי בה. לכן אני אומר, צריך לחשוב טוב, 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 האם באמת אתה עושה את הדבר הנכון, שאתה משקיע בנדלן בכלל.
אגב, מה זה כלי ניתוח, אגב? אינפורמציה, אני מניח שכולם יודעים מה זה, מה זה כלי ניתוח?
כלי ניתוח, ואספתי את האינפורמציה, ואז אני יכול עכשיו לחשוב, האם ההשקעה הכלכלית נבונה. בוא אני אתן לך דוגמה מהעולם של השקעות נדלן בחול. יש את הסיפור שכן, שהיה עכשיו בגרמניה, כולם מכירים, היה איזשהו משקיע שלפי הפרסומים, עונה משקיעים וכו' וכו' וכו'. מישהו מוכר, אז לא חשוב עכשיו שמו. ומה הסיפור בעצם? הוא אומר לך, תשמע, בוא תקנה דירה בברלין, ואתה משלם לצורך העניין, אני סתם זורק מספר עגול, אתה משלם 100,000 יורו, ואני מבטיח לך עכשיו בחוזה, 8% ריבית בחמש שנים הראשונות. כשאתה מזכיר שהתשואה שלך היא 8% ריבית. עכשיו אתה מסתכל ואתה אומר, רגע, אני שם 100,000 יורו, ואני מקבל בחוזה, בהתחייבות חוזית, 8% ריבית, ומתי שאני רוצה אני קונה את ה... אני מוכר את הדירה, נשמע השקעה פנטסטית, נכון? יפה. אבל מה, אם אתה לוקח עכשיו את האינפורמציה ומנתח אותה, אז אתה לומד שדירה במקום, באזור הזה, היא לא עולה 100,000 יור. דירה באזור הזה עולה 70,000 יור. הוא מוכר לך את זה ב-100,000 יורו, ובעצם כבר בתוך המחיר משקלל את ההתחייבות שלו. כלומר, אתה לא קיבלת 8%. אתה קיבלת את מה שאתה השקעת במזומן, וקיבלת את זה חזרה בתשלומים. עכשיו, אם אני אומר לך, תשמע, אדוני, אתה יכול לעשות את זה לבד, פשוט בוא תראה שהדירות עולות פה 70,000 יורו, אז אתה כבר מבין שאם יש לך את הנתונים ויש לך את כלי הניתוח, אתה מבין שזו השקעה שלא בטוח שהיא חכמה. אז הנה רק דוגמה, עכשיו אני לא, שלא יובן לא נכון, אני לא נגד השקעות נדלן בחו"ל. אני בעד השקעה נבונה שמבוססת על אינפורמציה ועל ניתוח של האינפורמציה. וזה אמור להביא אותך...
ממש לטוס לשם, לעשות את הכל, ואולי אפילו לעשות את זה בעצם בעצמכם, אתה כבר יודע את הכל גם.
זו אפשרות אחת, אם אתה רוצה ללמוד שוק, תלמד שוק. אם אתה רוצה להיות משקיע פסיבי, תהיה משקיע פסיבי. אבל אם אתה רוצה להשקיע ולעשות את זה ברצינות, אתה חייב אינפורמציה, ואתה חייב לדעת איך לנתח את האינפורמציה הזאת. ולכן אני מציע לאנשים להשקיע בנדלן בישראל. עכשיו, זו לא הסיבה היחידה בגלל שאנחנו גרים בו, אלא הסיבה הנכונה שאני חושב שנכון להשקיע בנדלן בישראל, היא בגלל שלישראל יש נתון ייחודי שלא קיים בשום מקום בעולם, לפחות בעולם המערבי, וזה נתון הצמיחה.
רגע, רציתי רגע לעצור אותך, ואמרתי שאם היינו מנסים להתפרנס מהוובינר הזה, אז הייתי אומר, עכשיו אנחנו יוצאים להפסקה של פרסומות, לדעתי כולם היו נשארים, כי אני גם הייתי מסוקרן. אז היה לנו פה פיק מטורף של הישארות, אבל זה בחינם, אז אתה יכול להמשיך ככה.
אבל הנה, אז הנה, אז אין פרסומות, אבל למה נכון להשקיע בנדלן בישראל? בגלל הדמוגרפיה. ואולי זה הסיפור של מדינת ישראל. הסיפור המרכזי שלנו, מה השאלה שכולם שואלים אותך, ועוצרים אותי גם ברחוב, ועוצרים אותך ברחוב, מה קורה עם המחירים, מה קורה עם המחירים, מתי זה ייעצר? חבר'ה, זה לא ייעצר. זה לא ייעצר כי עד שלא תיעצר הדמוגרפיה, עד שלא תיעצר הצמיחה, זה לא ייעצר. עכשיו, סין, מי שלא שמע, סין העבירו חוק חדש, אפשר להביא יותר מילד אחד. שנים, בעשרות שנים אנחנו יודעים, שבסין יש חוק שמגביל ילודה. הפסיקו, למה הפסיקו?
זה מעלה את מחירי הנדלן בעצם.
למה הפסיקו? כי בעצם סין מתכווצת. סין התעוררה בוקר אחד ואמרה, רגע, מה קורה? אם כל זוג מביאים רק ילד אחד, אנחנו בתוך כמה דורות יורדים בצורה משמעותית מאוד, נכון? עכשיו אירופה, אם מספר הילדים באירופה הוא 1.6, 1.7 למשפחה, כלומר אירופה מצטמקת. רק מדינת ישראל, ממוצע ילודה, אגב לא רק של חרדים, ממוצע ילודה גם של חילונים, אבל על אחת כמה וכמה של אוכלוסייה ערבית, של אוכלוסייה דתית, של אוכלוסייה חרדית, הוא גבוה מאוד. מדינת ישראל בעוד 30 שנה הולכת להיות פי 2 תושבים. עכשיו היום אנחנו במצוקת דיור. אז איך יכולים לדבר על הורדת מחירי דיור, כשאנחנו היום נמצאים במצוקת דיור, כשאנחנו יודעים שמדינת ישראל הולכת להכפיל את מספר התושבים, אנחנו יודעים שתוחלת החיים הולכת וגדלה, אנחנו יודעים שיותר אנשים מתגרשים, אז צריך יותר דירות, אנחנו יודעים שיותר אנשים עולים לישראל, אז צריך יותר דירות, כלומר, השקעה בנדלן ישראלי, היא השקעה כמעט שאין בה סיכון, מבחינת עליית ערך הנכס. אני לא מדבר עוד על תשואה, אני מדבר על עליית ערך הנכס. איפה כן יש יותר סיכון? בנדלן למסחר, או אפילו הייתי אומר יותר במשרדים. כי משרדים זה משהו שהוא תלוי שוק. עכשיו למשל, הנה אני עובר עכשיו בגאה, בכביש גאה, לכיוון צפון, ומצד ימין שלי יש איזשהו מין כזה, באמת פרויקט ענק שמקימים, מי ששם לב בצומת מסובים, למעשה אפשר להגיד כל כביש 461, שזה הכביש שהולך מיהוד לתל אביב, כל כביש 461 בונים בו עשרות אלפי מטר של משרדים, ופה כבר עולה השאלה, האם באמת יהיה צורך בכל המשרדים האלו, בגלל שיכול להיות שיש שינויים במה שנקרא בהרגלי התעסוקה. אז זה שאלה אחרת, ולכן משרדים בהחלט יכול להיות שזה סיכון קצת יותר גדול, מאשר דירות. מצד שני, במשרדים יש תשואה יותר גבוהה, פר מה שנקרא תשואה שנתית יותר גבוהה. אז מה קורה? אם אני משקיע בנדלן לדירות, מה שנקרא נדלן למגורים, התשואה השנתית היא סולידית, אבל הסיכון שלי קטן מאוד, ואני יכול להגיד שערך הנכס יעלה בוודאות ויעלה במהירות. לעומת זאת, אם אני משקיע בנדלן למשרדים, התשואה השנתית יכולה להיות גבוהה יותר, אבל הסיכון הוא גם קצת יותר גבוה, ויכול להיות בעצם שערך הנכס לא יעלה, אולי אפילו ירד. אז הנה רק דוגמה לאיך אני כמשקיע אמור לחשוב על שוק הנדלן המקומי, וזה בהתחשב בהרבה מאוד משתנים שאני צריך להכיר, זה דבר אחד, ולנתח זה דבר שני. אבל נראה לי ניר שלא על זה בכלל רצינו לדבר היום, נכון?
א', כל מה שאמרת עד עכשיו הוא מאוד מעניין, ואני חושב שגם אלה דברים שגם מתווכים שואלים את עצמם וגם לקוחות, אז אולי אני ככה אעשה רק איזה רפ-אפ קטן למה שאמרת עד עכשיו, אז בעצם אמרנו שכדאי לנו להשקיע בארץ גם כי אנחנו קרובים, וגם כי כל המדדים של כמה פרמטרים, כמו ילודה, אוכלוסייה, כלכלה, בצפי מאוד מאוד גבוה לעליית מחירים ארוכת טווח, זה מה שהבנתי עד עכשיו. אני צודק?
כן. כן, ואני גם, אתה יודע, וגם באמת אני מוכרח להגיד לך ולמאזינים, יש המון 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 הזדמנויות, ולהחליט במה אני משקיע, פה באמת זו אומנות שהיא דורשת יצירתיות במחשבה. כלומר, אני נותן, סתם נותן דוגמה, כן? אם אני נותן, לוקח דוגמה מעצמי נגיד, אז אני מאוד מחפש להשקעת דירות, אני באופן אישי מאמין בלהשקיע בדירות, ופחות במשרדים, במגדל המשרד, אבל יש כאלה שמעדיפים אחרת, יש לזה גם סיבות מיסויות, אני לא נכנס, כן. למשל כאלה שיש להם כספים כלואים בחברות, אז כן. יש להם סיבה יותר להשקיע במסחר, לא חשוב כרגע, אבל אני מאוד מאוד ככה מחפש דירות להשקעה, ואני מאמין למשל בדירות על תוואי הרכבת הקלה. אז זה לא משנה, אז נגיד קניתי דירה בנווה יעקב בירושלים, או דירה בשכונת יד אליהו בתל אביב, שמבחינתי אחד הפרמטרים המרכזיים זה הפרמטר של התחבורה הציבורית, של הרכבת הקלה, אבל זה פרמטר אחד. מה שצריך לחפש מבחינה קטגורית, זה מקום שעדיין לא מיצא את עליית המחירים. עכשיו, מה זה מיצא את עליית המחירים? מיצא את עליית המחירים, אתה יודע, אנחנו מניחים שהכל ימשיך לעלות, אבל יש מקומות שכבר עלו הרבה, כלומר עשו את הקפיצה, ויש מקומות שלא עשו את הקפיצה. אז זה ממש לא מזמן, לפני כמה חודשים, חודשיים, קניתי דירה נגיד ביד אליהו בתל אביב, בפרויקט של תמ"א 38, שמבחינתי יד אליהו כשכונה, זו שכונה שהיא עדיין לא מצטה את עליית המחיר שלה.
אנחנו יודעים את זה בעצם? איך אנחנו יודעים מה מצטה ומה לא? סתם שאלה.
אתה מסתכל על מחיר מטראז' למטר, אז אם נגיד אני מנתח את העסקה הזו, סתם אני לוקח את זה כדוגמה, אני קניתי דירה בתמ"א 38-1, כלומר תמ"א חיזוק, שבעצם מוסיפים עוד כמה יחידות דיור לבניין, קניתי מהיחידות החדשות, לא מהיחידות הקיימות, כלומר, היחידה שעוד לא נבנתה, ואנחנו מדברים על דירה שסדר גודל נניח 90 ומשהו מטר, במחיר, בדירה אורפית, קומה 4 מתוך 7, המחיר שאני שילמתי לפני חודשיים הוא 2.82. עכשיו, אם אתה מסתכל מה קורה מסביב, ובתל אביב, אני חושב ש-282 לדירה בתל אביב ביד אליהו, זה מחיר שמשקף עדיין מחיר נמוך, למרות שאני קניתי מיזם, כלומר, בהחלט היזם כבר גזר פה את עליית המחיר, ועדיין אני חושב שכשאתה ממיר את זה בחישוב לפי מטראז', אנחנו מדברים על 30 וכמה אלף שקל למטר, שזה מחיר זול מאוד לתל אביב. אבל למה באמת היזם מוכר את זה ככה? למה היזם מוכר ב-33-34 אלף שקל למטר? בגלל שזה יד אליהו. אילו זה היה בשכונה אחרת, אז כבר היינו מוצאים 40 אלף ויותר. וכבר, אני לא מדבר על אזור כיכר המדינה, שכבר מדברים איתך על 70-80 אלף שקל למטר. כלומר, בעצם אתה, מה שאתה צריך לחפש, זה את המקומות שהם עדיין לא חוו את עליית המחיר, וזה ככה אומנות, אומנות שדורשת איסוף מידע, ניתוח של המידע, השוואה, יש היום המון כלים, ואולי זה הסיפור המרכזי, כל המידע קיים, וזה אני אומר הרבה פעמים לאנשים, תקשיבו, אתם לא צריכים לעשות הרבה, יש את כל המידע על דירות, על עסקאות, בכמה נמכרו, איפה נמכרו ברחוב הזה, אבל צריך פשוט, ללכת, להסתכל בעיניים, וצריך צריך לעשות שיעורי בית, צריך להתייחס לדברים ברצינות, ויש המון הזדמנויות. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, ניר.
כן.
גם לא צריך הרבה כסף בשביל לקנות דירה.
בדיוק השאלה הבאה,
בהרבה מאוד...
איזה אחוז משכנתה ואיזה אחוז הון עצמי, זה בדיוק מה שרצו לשאול אותם בלי לקחת.
אז זהו, אז זה דבר מאוד מעניין. כי יש לא מעט עסקאות בשוק, שבאמת אתה לא צריך הרבה כסף, אתה בעצם צריך מה שנקרא סטארטר. אתה צריך סכום מסוים שיהיה לך כסטארטר, והיום למשל, יש לא מעט עסקאות שאתה משלם, 20% בהיתר נגיד, ו-80% באכלוס. עכשיו בואו נדבר על, על, על יתרונות וחסרונות בעסקה מסוג כזה. היתרון כמובן הוא די ברור. אני יכול היום לקנות דירה למעשה ולשלם רק 20% ממנה. עכשיו נניח והדירה היא, סתם לצורך העיגול, 2,000,000 שקל, כל מה שאני צריך לשלם היום זה 400,000 שקל בהיתר. יכול להיות שאני קונה לפני ההיתר ואז גם אני צריך לשלם פחות. עכשיו לא משנה למה היזמים עושים את זה, זה מכל מיני סיבות שקשורות להתחייבויות שלהם לפי חוק המכר דירות, לפי חוק המכר הבטחת השקעות, אבל בסופו של דבר, לא מעט עסקאות אנחנו רואים שהעסקה היא כזו, שלם 20% בהיתר, נניח 100,000 שקל בחתימת החוזה, 20% בהיתר, וכל השאר באכלוס. עכשיו, בעסקה מסוג כזה, מה היתרון? היתרון שאני קונה דירה ב2,000,000 שקל, משלם עכשיו 400,000 שקל, כי זה 20%, לצורך העניין עכשיו או בהיתר, שהוא עוד כמה חודשים, וכל השאר באכלוס. עכשיו, מה יקרה באכלוס? תגיד, מאיפה יהיה לך 1,600,000 באכלוס? התשובה היא, לא יהיה לי 1,600,000 באכלוס. אבל באכלוס אני כבר יכול למכור את הדירה. ומכיוון שבאכלוס אני כבר יכול למכור את הדירה, ואז היא לא תהיה שווה 2,000,000, אז היא תהיה שווה כבר 2.6, 2.8, אם ככה אני חושב, כלומר שאני אצטרך לשלם בעצם 1,600,000, אבל אני אוכל למכור את זה ב-2.6, שילמתי כבר 400, זאת אומרת למעשה על 400,000 שקל ששילמתי, הרווחתי 600,000 שקל בתוך, לצורך העניין, 3 שנים. אז הנה דוגמה, כבר אני אסביר מה החסרון, כן? אבל הנה דוגמה למה היתרון. שמתי 400,000 שקל על דירה ששווה 2,000,000 שקל, לא לקחתי אפילו משכנתה, באכלוס אני אצטרך להשלים, אני מוכר אותה כבר ב-2.6, זאת אומרת שמתי 400 והרווחתי 600. זה עסקה קלאסית, שהיא אפילו לא דורשת מינוף פה, כי לא לקחתי משכנתה. אם לקחתי משכנתה ועשיתי והשלמתי את העסקה, זה כמובן אחלה. אבל פה צריך לשים לב שמה שאמרתי הוא לא מדויק. למה הוא לא מדויק? כי לא בדיוק הרווחתי 600, יש לי עלויות בעסקה. מה הם עלויות העסקה? עלויות העסקה הם בעיקר שני דברים. העלות הראשונה, או שלושה דברים. העלות הראשונה זה מס רכישה, שפה, אם אין לי דירה, אז העלות הזאת היא נמוכה, אם מדובר בדירה על 2,000,000 שקל, אין לי עלות כמעט, ואז אם אין לי דירה, אז קל לי לעשות את הטריק הזה. העלות השנייה היא, כשאני אמכור, אני צריך לשלם מס שבח על ה-600,000 שקל, אלא אם כן חלפו 4 שנים. ואז אני גם לא צריך לשלם מס שבח, אז אם אני מתזמן את זה ככה, שאני אמכור רק בעוד 4 שנים, אז זה בסדר. העלות השלישית, וזה אולי הסיפור המרכזי פה, זה כמובן, מה אני מתכוון? מדד תשומות הבנייה. עכשיו, על מדד תשומות הבנייה מדברים היום הרבה מאוד, היום זה עלה לכותרות, מהסיבה שמדד תשומות הבנייה הוא פסיכי לגמרי. בחודש האחרון, עלה בתוך חודש אחד ב-0.8%. זאת אומרת, מדד תשומות הבנייה הוא אדיר. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שאם אני שילמתי 400,000 שקל, ונשארו 1,600,000 שאני צריך לשלם, ובשנה החולפת, ב-2021, מדד תשומות הבנייה עלה ביותר מ-5%, המשמעות היא שלמחיר הדירה בתוך שנה נוסף עוד 80,000 שקל שלא לקחתי בחשבון. אם אני מדבר על 3 שנים, שהמדד עולה בנגיד 5%, אני כבר מדבר על 240,000 שקל, אולי טיפה יותר, אני כבר מדבר על 250,000 שקל, שהמדד עולה, וזה כבר משמעותי מאוד. אז מה אפשר, איך מתמודדים עם הדבר הזה? בשלוש דרכים. הדרך הראשונה, חייבים, כשעושים עסקה כזאת, להכניס סעיף לחוזה שאומר, אם אני רוצה לשלם, אני יכול לשלם. זאת אומרת, אפילו שמותר לי לשלם רק ב-80% בהכלוס, אני יכול להקדים תשלום אם אני בוחר בכך בהודעה מראש. ואני מציע לא לזלזל באופציה הזאת, היא חשובה מאוד וקריטית. אפשרות שנייה שאני צריך לעשות, זה בעצם לשקול כמובן האם אני מקדים את התשלום. עכשיו, פה יש שימור. למה יש שימור? כי בשביל להקדים את התשלום אני צריך לקחת משכנתא. אני צריך לקחת הלוואת משכנתא. לקחת הלוואת משכנתא עולה לי כסף, עולה לי ריביות. עכשיו, איך אני יודע מה יעלה יותר? האם מדד תשומות הבנייה יעלה יותר, או הריבית של המשכנתא שלי? אז אם אני מסתכל אחורה, קל לי לדעת, קל לי להגיד שהמדד תשומות הבנייה בשנה האחרונה עלה 5%, הריבית על הכסף שלקחתי מהבנק היא יותר זולה. ולכן לכאורה יותר לשנה שעברה היה יותר משתלם לקחת הלוואה ולחסות את העלות מאשר לא לשלם. מהצד השני, אני לא יודע מה יהיה, אבל פה נכנס נתון נוסף. פה נכנס נתון שהמשק נכנס לסביבת ריבית עולה. כלומר, ההנחה של הפיננסיירים היא כזו שבשנים הקרובות הריבית תעלה מכל מיני סיבות, ובעיקרם במרכזם הסיבה הפשוטה של הריבית אין כל כך לאן לרדת. כלומר, ככל הנראה הריבית תעלה. עכשיו, מה זה אומר? שאם אתם לא תיקחו משכנתא עכשיו, אני מזכיר מה הסיטואציה. הסיטואציה, קניתי דירה, 20% אני משלם ביתר, שזה הקפיטל שיש לי, ו-80% אני רשאי לשלם באכלוס. עכשיו, מה שקורה הוא, שאני לא יודע מה עדיף, אני מעריך שעדיף לי לקחת הלוואה מאשר לחכות למדד תשומות הבנייה, אבל יש פה נתון נוסף, וזה שאם אני אחכה עם הלקיחה של ההלוואה, ואני אקח אותה רק באכלוס, ככל הנראה המשכנתא תהיה יותר יקרה. זאת אומרת, סביר להניח שמי שלוקח היום משכנתא, ישלם ריביות טובות יותר מאשר מי שיקח עוד 3 שנים משכנתא. וזו סיבה נוספת למה עדיף לי לקחת את ההלוואה היום ולפרוע גם במקרה כזה, שעכשיו לא חייבים לקחת הכל. יכול להגיד, אני אקח רק 40% ואז אני מפזר את הסיכונים שלי, כן? זאת אומרת, 20% אני משלם, 40% אני לוקח משכנתא, 40%... אז אפשר לחשוב על כל מיני דברים, ועל כל מיני פתרונות ביניים, אבל אני מציע לחשוב על הדבר הזה, ורק עוד דבר שלישי ואחרון בהקשר הזה, פה נכנסת הצעת החוק שכבר עברה בהליך מקדמי, אבל היא עדיין לא נכנסה לחוק, וזה הצעת תיקון לחוק המכר דירות, שההצעה הזאת אומרת שהיזם יוכל להצמיד רק את רכיב הבנייה ולא את רכיב הקרקע. עכשיו, זה הרי סיפור מדהים. למעשה, הם מוכרים לכם דירה, אתם זוכרים, ב2 מיליון שקל. אז מוכרים דירה ב2 מיליון שקל, הוא אומר לכם, אני מצמיד את הדירה למדד תשומות הבנייה. עכשיו, מדד תשומות הבנייה עלה ב5%. למה הוא עלה ב5%? מסבירים לכם, טוב, התייקר המלט, התייקר ההובלה, השינוע, התייקר הברזל, התייקר הנפט, התייקר הפחם, הכל התייקר, התעשייה התייקרה. רגע, אבל מה זה קשור למחיר הקרקע? הרי בתל אביב, אם אתה קונה דירה ב2 מיליון שקל, אז מתוך זה משווי הקרקע הוא לפחות מיליון. משווי הבנייה, ככלל, הוא סדר גודל של 5,000-6,000 שקל למטר. קניתי דירה של 100 מטר, 600,000 שקל זה מחיר הבנייה. אז למה אתה מצמיד לי את כל ה-100% של עלות הדירה? למה לא תצמיד לי רק את עלות הבנייה? אז זו הצעת החוק, ברגע שהיא תעבור, הסיפור הזה של מדד תשומות הבנייה יהיה הרבה יותר קל, ולכן אני מציע למי שהולך עכשיו לקנות דירה, לחכות עם זה. מי שקונה דירה יד ראשונה, לחכות בגלל שיכול להיות בהחלט, שתוך חודש חודשיים, החוק למעשה לא יאפשר הצמדה של המדד על כל הדירה, ומה שאנחנו נראה עכשיו, אנחנו נראה מבצעים גדולים של יזמים שינסו להחתים רוכשים על חוזים עם הצמדה מלאה, בגלל שהם ינסו למעשה להשיג את החוק. עכשיו תראה מה קורה. יבוא יזם היום, יזם מוכשר, ויגיד, אני עושה לך הנחה 100,000 שקל אם אתה חותם לי היום. אז אתה אומר, מה, הנחה 100,000 שקל על דירה? בטח שאתה חותם היום, אבל מה אתה לא לוקח בחשבון? שבעוד חודש הוא כבר לא יוכל להצמיד את כל הדירה. אז אתה נתן לך הנחה 100,000 שקל, אבל, סליחה שאני אומר, דפק אותך במדד תשומות הבנייה. אז צריך, הנה עוד רעיון, שאם אתה משקיע עכשיו בפורטוגל, אתה לא יכול לדעת דבר כזה בחיים, נכון? אז כל מה שצריך לדעת, זה איך אני משקיע חכם. ובנקודה הזאת אני אומר, זאת נקודת זמן שצריך לחשוב, לראות מה קורה עם החוק הזה. הוא אמור לעבור, הוא לא אמור לעבור, מתי הוא אמור לעבור, כי זה ישנה באופן משמעותי את התנאים של רוכשי דירה ראשונה שהיא עדיין לא מוכנה.
זהו, רק רציתי להגיד שהרי מדד תשומות הבנייה הוא רלוונטי למי שקונה בעצם דירה חדשה מקבלן ולא לדירה יד שנייה, נכון?
ולא דירה יד שנייה או דירה שיד ראשונה מוכנה, אם אני קונה
כן,
דירה
אז,
יד
אז ראשונה. אני רק אומר שאולי מי שקונה את הדירה הראשונה שלו, עדיף לו לא להיכנס לדבר הזה, כי יש פה את האלמנט המורכב הזה, שאולי הוא קצת מסובך למי שקונה את הדירה הראשונה שלו, אז אולי עדיף.
באמת, אבל תזכור דבר אחד, אם אני קונה דירה מוכנה, אני גם צריך לשלם את כל הכסף עכשיו. זאת אומרת, יש לך פה מקבילית, אתה מבין? אם אתה קונה דירה, לא, דירה מקבלן, יש לי יכולת לפרוס. אם אני קונה דירה שהיא מוכנה כבר, לא משנה מיזם או ממוכר אקראי, אז אני צריך עכשיו להיות מאורגן עם הכסף. אז יש לך פה מכאן ומכאן.
אז אם אנחנו חוזרים רגע לטייטל של השיחה שלנו, המסע לרכישת הדירה הראשונה שלכם, אז אולי אנחנו מנסים לחשוב על זוג צעיר בני 20 משהו או 30 משהו, אולי יש לך איזה טיפים בשבילהם, באיזה עיר לקנות, כמה אחוז הון עצמי, כמה אחוז משכנתה, איזו דירה, אולי יש לך טיפים על מי שקונה את הדירה הראשונה שלו, מה אתה פשוט צריך לעשות? חיים, אנחנו פתאום לא שומעים אותך? חיים?
שומעים אותי כעת?
עכשיו אני שומע אותך, כן.
יופי. הסיפור המרכזי פה הוא הסיפור הפיננסי. מה הכוונה הסיפור הפיננסי? בעצם, תראו, יש הרבה שיקולים איפה לקנות דירה. השיקולים הללו הם, קודם כל, איזו דירה לקנות. אני קונה דירה חדשה, או אני קונה דירה יד שנייה. אני קונה מיזם, או אני קונה מאדם מזדמן. אני קונה דירה בפרויקט ישן, תמ"א 38, או אני קונה בפרויקט שרק עכשיו נבנה. אז פה יש מערך גדול של שיקולים, אני לא אוכל להיכנס לכל, אני כן מציע לכם לצפות בסדרה המצוינת, סדרה ביוטיוב שנקראת הדרך לדירה, תכתבו בגוגל הדרך לדירה, זו סדרה של 10 פרקים שאנחנו אספנו 10 מומחים, שהם ככה מציגים כל אחד פן אחד, אז אפשר בהחלט לראות את זה, הדרך לדירה ביוטיוב, אבל אז יש פה הרבה מאוד שיקולים כמובן, שיקולים של עבודה, של תעסוקה, של ילדים, של איפה אני רוצה לגדל את הילדים, בעיר, בכפר, המון 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 שיקולים, אני לא נכנס לזה. אני נכנס רק לשיקול הכלכלי. השיקול הכלכלי בעצם הוא שאלה של כמה אני יכול למנף, ובעצם השאלה איזה דירה אני יכול לקנות מבחינה כלכלית, מורכבת משני משתנים בלבד. המשתנה הראשון זה כמה כסף יש לי, כרגע ביד, והמשתנה השני זה מה כושר ההחזר החודשי שלי. אלה בעצם שני המשתנים שמרכיבים את התשובה לשאלה שלך. עכשיו, איך אני יודע? אז כמה כסף יש לי ביד? אני שובר את הקופה של החזיר, ואני סופר כמה כסף יש לי ביד. כן, יש לי 100,000 שקל, 200,000 שקל, 300,000 שקל, אני מאגם את כל מה שיש לי, וזה הכסף שיש לי ביד, אני מציע לא לקחת הלוואות נוספות, כי אתם anyway, כשאתם קונים דירה, תצטרכו כל מיני כספים נוספים, בשביל שיפוץ, בשביל הובלה, בשביל מס רכישה, בשביל תשלום לעורך דין, בשביל תשלום למתווך, בשביל תשלום לשמי, בשביל פתיחת תיק משכנתה, 1,001 דברים. אז אני מציע לא לקחת עוד עלויות, הוצאות נוספות, אבל X כסף יש לי. זה סכום אחד. הסכום הזה צריך להיות שווה ערך לשליש מהשווי של הדירה. כלומר, אם יש לי 400,000 שקל מזומן, פחות או יותר, כן, יש לנו, אני יודע מה, קרן השתלמות, או יש לנו, אנחנו כזוג, יש לנו 400,000 שקל מההורים, מפה, משם, אז אני יודע שיש לי פחות או יותר, יש לי 1,200,000 שקל לקנות דירה. כלומר, יש לי שליש, יש כאלה שמדברים על 30%, יש כאלה שמדברים על שליש, בגדול, אבל פחות או יותר, צריך לקחת בחשבון, שליש. אתם יודעים מה? קחו 30%, גם סבבה, אבל לא יותר מזה, בסופו של דבר, אם יש לי 400,000 שקל, כלומר אני צריך לכוון לכיוון של דירה 1,200,000, ויש דירות ב-1,200,000 שקל בשוק. אז זה נתון אחד. הנתון השני זה, אוקיי, יש לי 400,000 שקל, אני רוצה דירה ב-1,200,000. האם אנחנו כזוג יכולים לעמוד בכושר החזר של משכנתה בגובה של 800,000 שקל? פה החישוב הוא עד שליש מההכנסה הפנויה. מה זאת? של שני בני הזוג. מה זאת אומרת? לוקחים את ההכנסה נטו של שני בני הזוג, מורידים התחייבויות קיימות, כמו למשל החזר על הלוואה של אוטו, אז אומרים, אוקיי, ההכנסה הפנויה שלנו היא בעצם, לצורך העניין, נגיד 20,000 שקל. זאת ההכנסה הפנויה של שני בני הזוג ביחד. המשמעות היא, שאנחנו יכולים, כושר ההחזר שלנו למשכנתה, הוא עד שליש, כלומר 6,500 שקל. עכשיו, משכנתה ל-800,000 שקל, היא עם החזר של פחות מ-6,500 שקל. 800,000 שקל משכנתה, בתמיל נכון, זה החזר של 4,200 שקל, 4,400 שקל, 4,500 שקל. ולכן אין בעיה. זאת אומרת, אם אני יש לי 400,000 שקל, אני צריך לכוון לדירה של 1,200,000, כי אני יודע שיש לי את השליש שאני צריך, ויש לי גם את היכולת לעמוד בכושר ההחזר. אז בעצם, הסכום שאני יכול לכוון אליו, זה סכום שהוא מורכב משני הדברים האלה. יש לי שליש מההון הנדרש, ואני יכול גם לעמוד בכושר ההחזר.
הבנתי. אוקיי, הבנו את הדברים בגדול. יש, אתה יודע, את כל התיאוריות האלה שאולי בכלל עדיף לשכור דירה ולא לקנות דירה, מה אתה חושב על זה, מה עדיף?
וואלה, זאת נקודה סופר מעניינת, ואני מציע שנסיים איתה גם ככה כנקודה למחשב.
אוקיי.
תשמע, זאת שאלה שגם כל פעם אנחנו נשאלים, בעיקר על ידי זוגות צעירים. לשכור או לקנות. עכשיו, עד היום הייתה לזה תשובה קלה. למה הייתה לזה תשובה קלה? כי לשכור בעצם לרוב, שכירות קצרת טווח, לא באמת נותן לך ביטחון. מה זה שכירות קצרת טווח? אתה שוכר דירה, אתה יודע, יש נתון שהוא מעניין מאוד, כמעט כל השוכרים למגורים במדינת ישראל, החוזים שלהם לכמה זמן,
לשנה,
נכון, זה ברור. מצד שני, הממוצע שכירות במדינת ישראל הוא של למעלה משלוש שנים. זאת אומרת, בסופו של דבר, הם מזכירים לנו להרבה זמן, אבל עושים איתנו חוזה לשנה אחת. למה המזכיר עושה לנו חוזה לשנה אחת?
הוא רוצה לעלות את המחיר.
או בגלל שהוא רוצה לשמור את הקלפים אצלו, או להעלות את המחיר, או לשמור את האופציה לבת שלו שתחזור מארצות הברית מהטיול שהיא נסעה, או בגלל שהוא חושב אולי למכור את הדירה. זאת אומרת, בעצם, מחזיקים אותנו כל הזמן קצר. ואז מה הבעיה של הסוחרים? אין להם ביטחון. אין להם ביטחון. עכשיו, מאוד 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 קשה לחיות בחיים ללא ביטחון, כי אנחנו, כבני אדם, מה שאנחנו מחפשים בחיים, בעיקר, 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 זה ביטחון. איך אתה רואה את זה? בתעשיית הדרכונים הזרים שיש במדינה. מה כל אזרח ישראלי רוצה שיהיה לו? דרכון זר. למה? מה אני צריך דרכון פורטוגלי? מה אני צריך דרכון הונגרי או אוסטרי? התשובה, אני רוצה שיהיה לי רשת ביטחון. עכשיו, יכול להיות שזה נובע מכל מיני סיבות שקשורות לחיינו, לחיינו ההיסטוריים, ככה או ככה, הנטייה הטבעית של אנשים שיהיה להם ביטחון. וסחירות לטווח קצר לא נותנת ביטחון, ולכן בתיאוריה אתה רוצה לשאוף לקנות. אבל אז נכנס מוצר חדש, שהמוצר הזה נקרא סחירות לטווח ארוך. למעשה היום המדינה דוחפת בצורה אגרסיבית את המוצר הזה שנקרא סחירות לטווח ארוך, ואומרים לך, תשמע, אנחנו מאפשרים לך לשכור דירה ל-10 או 20 שנה, במחיר שאתה יודע שהוא מחיר ידוע מראש, והמזכיר זה חברות גדולות, כמו שיקון ובינוי, או אפריקה מגורים, או חברות כאילו רציניות, ופה השאלה כבר הופכת להיות יותר מעניין. האם אני צריך לקנות דירה, או האם אני צריך, כדאי לי לזכור לטווח ארוך? פה כבר זה שאלה אמיתית. עכשיו, יגיד לך איש שוק ההון, תקשיב, קח את ה-400,000 שקל שלך, תשקיע אותם תשקיע אותם בשוק ההון, פלוס העלויות שהיו עולים לך, העלויות שהיו עולות לך, הריביות של המשכנתא וכולי וכולי וכולי, אתה תרוויח יותר. מצד שני, אני חושב שזה באמת עניין של טעם, אבל הערכה שלי אומרת כך, בסופו של דבר, השקעה בדירה שלנו כזוג צעיר, זה השקעה שלנו לשארית חיינו. זה השקעה שלנו לפנסיה. בסוף אני רוצה בגיל 70 לשבת בסלון שלי ושאף אחד לא יוכל להוציא אותי ממנו. וזה רק אם אני אקנה דירה. ולכן אני חושב שהשקעת דירה, שקניית דירה היא לא בהכרח החלטה כלכלית נכונה, אף שבהחלט יכול להיות שגם החלטה כלכלית נכונה. אבל היא לא באה מהמקום הכלכלי, היא באה מהמקום האנושי, הפסיכולוגי. האדם רוצה בסופו של דבר שיהיה לו את הארבע אמות שלו, שהם שלו. לא לטווח קצר, לא לטווח ארוך, שלי בטאבו. כי זה בסופו של דבר מה שנותן לנו את תחושת הביטחון שאנחנו רוצים. והדבר הזה שווה כסף. תחושת ביטחון שווה כסף. ולכן אני חושב, שמה קורה, אתה תזכור דירה לטווח ארוך 10-20 שנה, ואז מה? בגיל 50 מה יקרה? ובגיל 60 מה יקרה? ובגיל 70 מה יקרה? אני לא רוצה לעבור דירה בפנסיה, אני לא רוצה להיטלטל בדירות, אני לא רוצה תחושת הנזקקות הזו, שעלולה להיווצר כשאני אהיה מבוגר, שאז כושר ההחזר שלי יורד, והגמישות שלי יורדת, והניידות שלי יורדת, ולכן נראה לי, שהשקעה בדירה למגורים, גם אם אתה לא גר בה אגב, גם אם אתה קונה דירה במגדל העמק וגר בקריית אונו, אבל השקעה בדירה למגורים היא השקעה לא רק בשביל חשבון הבנק, אלא היא השקעה בשביל הנשמה.
יפה, יפה אמרת. טוב חברים, אז אנחנו לקראת סיום, אם יש לכם עוד איזו שאלה לחיים, אז זו ההזדמנות לכתוב בתיבת שאלות למטה. בוא נראה עם שאלות, אני רגע עובר על התיבת צ'אטים. רונן כותב, ישר כוח על ההסבר המלומד, איך ניתן ליצור קשר ולעזר עם חיים בהמשך?
איך ניתן ליצור קשר?
אולי הוא יבוא לעשות תואר אצלך בקריית אונו, זה גם זה.
לא, בקריית אקדמית אונו. אפשר למצוא אפשר למצוא באינטרנט, בבית הספר, באתר של אונו, אפשר למצוא את המייל שלי, למי שמחפש.
אוקיי, יפה. אז עד שנכנסות עוד שאלות לסיום, בינתיים אולי ככה אם אתה רוצה לסיים באיזה תובנה, או איזה משפט, או איזה משהו שהיית רוצה שאנשים יזכרו, יקחו איתם, או יש לך איזה מין משהו כזה, גולת כותרת כזו?
אני אומר לפעמים לסטודנטים, אנחנו יכולים ללכת לקניות ברמי לוי, באזור התעשייה, ולעמוד בתור, ולצפור בפקקים בשביל לחסוך 50 שקל. אבל אם אני טיפה יודע יותר טוב, ואם אני טיפה יודע להתמקח במשכנתא שלי, אני אחסוך יותר ממה שאני אחסוך בכל הרמי לוי כל החיים. אבל מה הבעיה? שאנחנו לא יודעים. הבעיה שאנחנו עושים את העסקה הכי חשובה שלנו, שאנחנו לא מבינים לא על מה אנחנו חותמים, לא איך בנוי העסק מבחינה פיננסית, ולא איך בנוי העסק מבחינה משפטית. אתם ניגשים לקנות דירה? אתם ניגשים לקנות דירה? תעשו שיעורי בית. אל תסמכו באופן עיוור על אף אחד. לא על יועץ המשכנתאות, ולא על המוכר, ולא על הסבא, ולא על הדוד. זו העסקה הכי חשובה בחיים שתלווה אתכם ל-30 השנים הבאות. תשקיעו קצת זמן, תלמדו מה אתם עושים, לא לפחד לשאול, לא לפחד מהלחץ שלוחצים אתכם כולכם, כולם. קחו את הזמן, זו החלטה הכי חשובה בחיים, תעשו אותה נכון, ותראו גם שתיהנו מהתהליך. אין מה לפחד מזה. זה כיף, זה מספק, וזאת הרגשה שבסופו של דבר אתם נכנסים לבית שלכם, אחרי שעשיתם עסקה טובה, אין דבר יותר כיף מזה. תעשו את זה נכון מתוך ידע ומתוך כוח, ובהצלחה רבה לכולם.
יפה. אז בעצם סיימת את ההרצאה באותה קונספט שהתחלת איתה, שזה קודם כל הדגש על ידע ולמידה ולעשות שיעורי בית. יש לך פה פידבק מהקהל, אני מאוד מודה לדוקטור חיים, זה ממש חשוב ומעניין, ותודה רבה לניר שהביא לנו אנשי מקצוע מעולים.
אז תודה לך ניר, היה כיף להכיר, והיה כיף ככה לדבר ביחד, ואולי בהזדמנות אחרת נעשה פרק נוסף על משהו אחר, על נתן מסחרי.
מה שתרצה, אנחנו זמינים. תודה רבה לך על הזמן שלך, תודה לכל מי שהגיע, יהיה גם הקלטה למי שירצה לצפות עוד פעם, כי לדעתי פה הרבה דברים מעמיקים, אז אפילו מי שהיה אולי שווה גם לראות ההקלטה עוד פעם, לוודא שלא פספסתם כלום. אז חיים, תודה על הזמן שלך, ערב טוב,
בהצלחה לכולם. וגם לך ניר, להתראות, לילה טוב, ביי ביי.